ערב טוב, אנחנו היום בעיצומו של חודש שבט, והייתי רוצה לפתוח בראש ובראשונה ברשימה, קשה לקרוא את כל הרשימה, אבל חולים שנאנקים ושלא כדרכנו, הייתי רוצה להזכיר כאן את חיים ויקטור בן רג'ינה, יהודי יקר שצריך רפואה שלמה. ואני רק אתן בתור דוגמה את רחל נעמי בת אסתר חנה, היא והתינוק שנאנקים ומשוועים לאמא בריאה, לילד בריא. רשימה של כ-10 נשים במצב דומה, ואלפים ורבבות שדואבים. ישנה הלכה בשולחן ערוך ומקורה בגמרא, שבזמן שהציבור נתון בצרה, צריך גם היחיד להשתתף בצרה שלו. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה עניינים, כמה וכמה הלכות, שנקרא שישתף אדם עצמו עם הציבור, צרת הציבור. אין ספק שהמצב כרגע הוא שהציבור נמצא בעת צרה. אלפים ורבבות דואבים וכואבים, נקראים אנחנו, חברינו, לבוא לבתים, להרגיע זעקות של יתומים, אלמנות, אלמנים, הורים, וכל כך הרבה אנשים שבאמת נאנקים ונלחמים על נשימה, חולשה וכדומה. ודאי שהציבור, מי שיש לו רגש יהודי מינימלי, צריך בחייו הפרטיים גם כן להתחשב בזה, ולא לערוך, מי מדבר על אירועים רבתניים, מדובר אפילו באופן פרטי. ידוע שישנו סיפור מרתק, סיפור מאפיין, שהחפץ חיים מצא אותו רעייתו שהוא ישן על הקרקע, ושאלה אותו מדוע אתה לא ישן על המיטה. אמר לה, חיילים יהודים כרגע נלחמים בשדה קרב, חיילים יהודים שגויסו כנראה בעל כורחם כמובן לצבא הרוסי, לצבא הפולני, איך אני יכול לשכב לי במיטה מתחת לפוך חם ומזרון רך וקריות חמות, כשהאחים שלי, אח זה מלשון איחוי קראים, לאחות את הקרע, השם אלוקינו, השם אחד, האחים שלי, החצי השני שלי כרגע נאבק על חייו בשדה הקרב, ואני אבוא ואשכב מתחת לסמיכה? מה זה תורם? יש תרומה בזה שהוא לא ישן במיטה חמה לאותו חייל? קודם כל, התרומה הראשונה בזה שהוא לא משחית את נפשו. עצם העובדה שהוא יודע שהחייל הזה, או אחיו היהודי סובל, והוא לא מתעלם, זה עצמו מניעת השחתה. זה עצמו גורם לכך שהוא מקיים את המידה שהתורה נקנית בה, אחד מהממחת קניינים שנקנית בה התורה, נושא בעול עם חברו. עיין בפרק שישי מפרקי אבות. 48 קניינים שהתורה נקנית בהם, אחד מהם זה נושא בעול. שים את הכתף שלך עם הכתף של השני, ויחד אתה מקל גם עליו. נושא בעול. כיוון שעם ישראל זאת נשמה אחת, ההתעלמות, החגיגות ההמוניות, ששמה אלפים ורבבות נאנקים, יש בה משום השחתת המידות ברמה המזעזעת ביותר. אנחנו לא מדברים על כך שיש לנו מאות אלפי עיניים צופיות של אחינו, שונאינו, מנדינו, שבודקים כל דבר, וכמובן הם עלולים לנצל זאת לניגוח. יעקב אבינו כבר, כידוע, אמר לבנים שלו, לא להתבלט מדי, למה תתראו, לא להבליט את העובדה שאתם מצליחים יותר. ההנהגה באומות העולם של היהודים הייתה להצניע את עושרם, להצניע את מצבם הכלכלי השפיר, מפני עיניהם האנטישמיות של שכניהם, לא לעורר שנאה. הדבר הזה קיים היום 10 מונים, כשהדבר הזה כולל לא רק התעוררות של שנאה, שמביאה מיידית לנזקים לציבור שלנו, שהוא מגיע לטיפול בתל אביב, בתל השומר, בעין כרם, מיד מתייחסים אליו כגוש קורונה, גוש מדביק, וגם אם הוא בא לנושאים אחרים שלא קשורים לקורונה, או שמיד דוחפים אותו לקורונה, או ששם במחלקה נזרים ממנו, נרתעים ממנו, פשוט נזקים ישירים שיולדות וכל מיני נזקקי שירותים בציבור הכללי מעידים על כך וסובלים, שזה כמובן נגרם כתוצאה מהעלם התתראו הזה, אלא יש כאן גם עניין של סכנה וטענה מצד אותם גורמים על כך שאותם אנשים שקוראים לעצמם חרדים ומנהלים מדינה בתוך מדינה הם מזיקים. כפי שקראנו במכתב של גדולי הדור היום, בשם התוספות במסכת בבא קמא, שאדם צריך להיזהר שלא יזיק, עוד יותר מאשר להיזהר שלא יוזק. אדם מצווה מן התורה להיזהר שהוא לא יוזק. הגוף שלו לא שלו. נשמותינו הפקודות לך, חיינו מסורים בידיך. אסור לאדם על פי הלכה לקחת ולשרוט את עצמו. ואין טענה, הגוף שלי שלי וברשותי ואני אעשה לעצמי מה שאני חפץ. זה לא נכון. אתה לא יודע לייצר לבלבים ולא כבדים. לא כאיבות ולא לבבות ולא 120,000 קילומטר של כלי דם של ורידים וורידונים. עורקים ועורקיקים, נימים ונימונים שמוליכים דם מחומצן לכל פינה בכל תא בגוף שלך. שוב אני חוזר, 120,000 קילומטר אורך כלי דם לכל אדם מגובה 1.60 מטר ומעלה. מערכת ההובלה הענקית ביותר ביקום, משום שכל היקף כדור הארץ הוא 40,000 קילומטר. ולכל מאזין או מאזינה מגובה 1.60 מטר ואילך, יש לו לא 40 ולא 80 אלף קילומטר של כלי דם, של צנרת שמוליכה דם מחומצן, אלא 120 אלף קילומטר אורך כלי דם. ואם הוא 1.70 מטר או 1.80 מטר ואילך, שיכפיל זאת. אתה עשית את זה? לא. מי שעשה, מזהיר, אל תזיק לזה. זה לא שלך. אני הבאתי לך את הגוף הזה, כדי לתפקד איתו למטרות שלמענם נשלחת לעולם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אתה נשלחת לעולם כדי להשתמש בגוף הזה, ככלי לגילוי כבוד השם בעולם, באמצעות זה שכולם יאמרו, מה נעים דרכיו, מה מתוקנים מעשיו. אשרי רבו שלימדו תורה. השתמשות בגוף ככלי לתורה, חסד, נתינה, עדינות, קידוש השם, זאת המטרה. אין לך רשות להזיק לגוף הזה. זה לא שלך. אומר התוספות שם במסכת בבא קמא, שצוטט היום במכתבם של גדולי הדור, אל כל יהודי ויהודי בארץ ובעולם. ובעזרת השם השבוע ביום חמישי, לפי הוראת מרן שר התורה, תפילה כלל עולמית, כולל בכל יבשות העולם. ממש כמו בזמן פורים שהייתה סכנה להשמיד, להרוג ולאבד, רחמנא ליצלן, נקהלו היהודים, כאן ההיקהלות תהיה כל איש בביתו, ומרן שר התורה, רבינו שמריהו יוסף חיים קניאבסקי, אישר ביום חמישי הקרוב, ערב שבת קודש, ימות השובבים, לעשות את התפילת כלל עולמית, גם באוסטרליה, גם באפריקה, גם באמריקה, גם באירופה, גם באסיה. משום שהמצב הוא שיש סבל גדול בעם ישראל, ואסור לאדם להזיק לעצמו, ועוד יותר מזה, אסור לו להזיק לאחרים. להזיק לאחרים פירושו שהוא לא שומר מפני כל מיני אפשרויות שהוא עלול להידבק ולהדביק. יכול לומר על נער צעיר ממעגל משפחתנו הקרוב, שהלך לסבתא שלו ושניהם היו בחזקת לגמרי לגמרי מוגנים, הועיל וכבר כביכול עברו תהליך והם מחוסנים, ונדבק הנכד מסבתא, והדביק 20 בני ישיבה, כולם לא ידעו שהם נדבקו, והשבית את הישיבה. השבית ישיבה של כ-140 תלמידים, שנהגו להתנהל בתוך כבר זמן ממושך, בצורה זהירה. אז החשש הזה קיים, ואנחנו רואים את כל היולדות, את כל הנשים הסובלות, את הבעלים הבוכים. התפרסמה השבוע קריאה מבעל, תלמיד חכם בישיבת מיר, בן כ-30 פלוס, שמתחנן על כך שהוא מבקש להשתתף בכך שאשתו רחל נעמי בת אסתר חנה תוכל לראות את הילד השישי שלה, ושהילד עצמו יהיה בריא. אברך מופלג בישיבת מיר, מתחנן בקולו, נשנה קולו תוך כדי שידור, ויש מי שיכול לבצע אירועי ענק עם תזמורת וקפיצות לגובה. זה נקרא לשבת ולהשתתף בצערם של ישראל. אנחנו פשוט מנועים מלדבר מפני כבוד, מפני רגישויות שונות. אבל לפעמים, כשיש מצב שבו הגדולים עצמם מנועים מסיבות שונות ומובנות מלדבר על כך, אז אזובי הקיר צריכים לדבר ולהביע את הבכי. איפה נעלם הנושא בעול עם חברו? האם מדובר כאן על עצם לימוד התורה? האם מדובר כאן על עצם קריאת פרשת זכור? או קריאת התורה או יש מרבה? על מה מדובר? איך אפשר לדבר על דבר כזה? איך אפשר להבין דבר כזה? התחושה הזו שנמנעות, קשה לפרט פה כמובן, על פי הלכה, נמנעים מדברים שהם יסודי היהדות, משום שיש הלכה שכשעם ישראל סובל, צריך להשתתף בסבל הזה. והחפץ חיים לא יכול לשכב במיטה. מדוע? משום שבאותו זמן יש חיילים, יהודים, לא יודע מי הם, מי גויס בעל כורחם, אבל חיילים, נשמות יהודיות שגויסו לשדה הקרב של רוסיה או של בלרוסיה וכן הלאה. אז הוא חייב להביע השתתפות א', משום שהוא לא רוצה להיות מושחת. לי זה לא קורה, אני בסדר, יש פה את כל האמצעים לחגיגות, אז בסדר. איך אפשר להיות ולא לבכות? זה לא עניין לביקורת, זה עניין שיש בו גם את הנושא הזה של להיזהר שלא יוזק, גם להיזהר עוד יותר חזק שלא יזיק, ובפרט כשמדברים עכשיו על כנראה תופעה שלא הייתה, לא בגל הראשון ולא בגל השני, אלא תופעה של הדבקות תוך שניות, הדבקות שגם פוגעות בצעירים ממש, הדבקות שפוגעות בצורה קשה. הרי גם אלה שהתגאו בכוחי ועוצם ידי לומר שהם יודעים ויש להם כל מיני הנהגות וכל מיני סטטיסטיקות, הם מרימים ידיים. הם כבר הכריזו שאנחנו כבר יוצאים ראשונים בעולם מכל המצב הזה. והכוחי ועוצם ידי פוער את פיו ללא גבול. והפה הפעור הזה הוא כידוע על פי השקפת בורא העולם בתורתו הקדושה, הוא מביא את האסונות. אני לא מדבר על החלק הטכני הטבעי שכשאנשים שומעים שכבר זה עומד להיות מאחורינו אז הם מתחילים לזלזל, שמתחילים לשמוע את המילה חיסון, מתחילים לזלזל, מי שמבין מה זה פסיכולוגיית המונים, ואיך פועל ההמון. כשהוא שומע שאנחנו כבר ממש בסוף, אז מתחילים האלמנטים של הזלזול, בכללים הבסיסיים, שגדולי הדור, מכל החוגים, אומרים לנו, צריכים לשמור, נוח פחות, נוח יותר, ואתה מחכה לראות את בן משפחתך נאנק ומלחם על כל נשימה, על כל טיפת חמצן? מה? לא נוח, כן נוח, תעשה? לא מדברים על זה. מדברים על עצם העובדה שיש כרגע מצב חדש, שעם ישראל נתון בצער, בלי להיכנס לשאלות עצמם, כמו שדייק אחד מגדולי הלומדים, הוא לא מדבר מבחינת הנושא על פי הלכה, אם זה נקרא מגפה, לגבי הדינים של כמה מתים ביום, במקום מסוים, אבל לגבי עת שרה, לגבי תפילה, לגבי קבלות, זה ודאי עת שרה ליעקב. וכשיש עת שרה ליעקב, כל אחד קצת מקטין את ההנאות שלו, מקטין את הקיפוצים שלו ואת הריקודים שלו. מצמצם את העניינים למינימום, כדי להביע עוד נסיעה בעול במתחם הכולל, במאגר הכולל של הסבל היהודי. אנחנו יודעים שבמצרים, לקראת הגאולה, היה מצב שהשיבוד התקשה יותר. עד כדי כך שמשה רבינו אמר משפט לקדוש ברוך הוא, ומאז באתי לדבר בשמך, הירה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. למרות שלבורא כמובן, הייתה פה כוונה לטובה, כמו שבסוף התברר, כמו כל הנהגתו של הבורא בעולמו, שכל מה שהוא עושה זה לטובה. לא כתוב שכל מה שהבורא עושה זה טעים, זה מתוק, זה ערב, אלא כל מה שהבורא עושה לטובה, כל מן דוד רחמנה לטו אביד. המילה טוב בלשון הקודש מסביר רבינו יצחק אבואב בספרו מנורת המאור, שזה מלשון להיטיב את המנורה. להיטיב את המנורה פירושו שאותו כהן עולה על שלוש מדרגות, מסלק את האשן, את האפר, את הפתילים של אתמול, ומכין את המנורה לקראת הדלקתה היום. שם את החצי לוג שמן, שם את הפתילים החדשים, את הפתילות החדשות. זה נקרא הטבה. הטבה דעת הרמב״ם שקשרה רק בכהן הרמב״ם בלחות כלי המקדש. זה נקרא להיטיב את המנורה, מה שבהרבה קהילות הבעל עושה לפני הדלקת הנרות של האישה ערב שבת קודש לקראת שבת, מכין את הפמות לקראת ההדלקה, זה נקרא הטבה. כך אומר רבנו בעל המנורת המאור, שהמילה טוב פירושו הכנה לקראת האור. לא תמיד מה שטוב זה מתוק. לפעמים עושים לבן אדם איזשהו טיפול רפואי שהוא ממש לא מתוק. לא מתוק. וגם לא ערב. וגם לא טעים. אבל הוא טוב. הוא מציל חיים. הוא משפר את מצבו. אנחנו לא אומרים שכל מה שהבורא עושה טעים. זה הניסיון כאן. עד כדי כך שנדרש מאיתנו במשנה הקדושה במסכת ברכות, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. מה מברכים על הרעה? דיין האמת. מה מברכים על הטובה? שהחיינו, והטוב והמיטיב. אבל האופן שהוא מקבל את הדברים, אדם צריך להפיל לפסגה רוחנית כזאת שיקיר, ובאותה רמת שמחה שהוא מברך את הטוב והמיטיב, יברך גם את הברכות האחרות. זאת השאיפה, וההלכה הזו נפסקה בשולחן ערוך לכל יהודי. כשם שחייב אדם לברך על הטובה, כך חייב אדם לברך על הרעה. אבל זאת התמודדות. גם נחום שאמר גם זו לטובה, תנא הקדוש נחום איש גם זו, לא אמר שזה מתוק. הוא לא אמר שזה ערב. הוא אמר שזה טוב. שהוא בטוח שזה יוביל לטובה. ישנה אמירה מפורסמת של רבינו בעל החתם סופר, שאומר על הפסוק וראית את אחוריי, שאמר הבורא למשה, שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא בפרשת כי תישא, הראיני נא את דרכיך, תלמד אותי את ההנהגה שלך. אני רוצה לדעת מהם הכללים של ההנהגה שלך בעולמך. אמר לו הבורא יתברך, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מסביר החתם סופר, אתה תבין אולי דברים בסוף רטרואקטיבית, אחורנית, ופניי קדימה לא תבין אותי. באותו זמן שהיה קושי שיבוד אדיר לעם ישראל, ובאו בתלונות למשה רבינו, מה הלכת? למה עוררת את הערים מרבצו? למה הלכת לפרעו? מאז נהיה יותר גרוע. לא רק שהוא מעביד אותנו קשות, הוא גם לא נותן לנו חומר גלם, ואומר לנו, תחפשו תבן בכל מצרים, ועם הבלוקים הללו שתיצרו, תבנו את הבניינים האלה והאלה, את אותו, אותה מכסה ואותו תוכן לבנים תיתנו. למה דיברת? בסופו של חשבון, התברר שהכל היה לטובה, משום שאלמלא הקושי הגדול הזה, לא היה את מי לגאול. נגזר עליהם 400 שנה, וכבר לקראת תום 210 שנה, המצב היה דרדור רוחני כזה שהם כמעט נפלו לשער ה-50, כפי שהסברנו בשיעור שעבר. ומי שנופל לשער ה-50 לפני מתן התורה, אין יציאה משם. והם הושפעו מהתרבות המצרית. ולכן לא הייתה שום ברירה, אלא כדי שיהיה את מי לגאול, וישאר להם איזושהי לחלוכית של גנים של זרע אברהם, יצחק ויעקב, היה צריך לזרז את התהליך של 400 שנות עבודה, ולרכז אותם, לצמצם אותם, למצות אותם בתוך 210 שנה. אז במקום 8 שעות עבודה, 16 שעות עבודה, במקום עבודה קלה ובינונית, עבודה קשה, וזה ריכז את כל ה-400 שנה לתוך 210, ואז אפילו לא היה זמן לחכות עד שהמצה תחמיץ ויהיו להם לחמניות וחלות טעימות, אלא לא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ. אם היו מחכים עוד שבריר שנייה, כבר לא היה את מי לגאול לעולמי עולמים, ולא היה עם ישראל ולא מתן תורה. כך שהתברר בסוף שדווקא קושי השיבוד הוא זה שגרם לאפשרות לגאולה. זה מה שרמוז, כפי שהסברנו בשם הבית הלוי, בדברי חז"ל, שהשם אמר למשה, אתה מתלונן אליי במילה אז, אתה השתמשת במילה אז, א' זין, ומאז באתי לדבר בשמך, אומר משה לקדוש ברוך הוא, הירה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך, אתה תראה שאתה עוד תודה לי על הקושי של השיעבוד הזה. ואתה תשבח אותי בשירה המפורסמת ביותר בעולם, במילים אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. השירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. אתה תודה לי שמה שרואים בעיני בשר, שזה רמוז באות זין, זין זה שבעה ימים, שבעה ימי בראשית, הכל מתנקז לאלף הראשונה, יחידו של עולם, אלופו של עולם. הכל חוזר לאלף. אתה מתלונן באז, אתה תודה לי באז. אני קשה לי לשכוח את אותו מכתב של אותו משגיח כשרות. ישנו משגיח כשרות שעבד בקונדיטוריות במתחם של קניון גדול בראשון לציון. מטעם אחד מגופי הכשרות, ופרסם מכתב של תודה רבה לג'אבר אחמדי, שפגע בו בפיגוע דקירה בראשון לציון. והכותרת במכתב הייתה, הודעה רבה למחבל ג'אבר אחמדי. כמובן שעיניים לאלפים ולרבבות הביטו בתוכן המכתב, מי מודה פה למחבל שבא לדקור? ואז הוא מספר שכתוצאה מהדקירה הוא הושפז בבית חולים סמוך, והדקירה עצמה הייתה בסייעת הדשמיה לא מסכנת חיים, אבל עשו לו כמובן ניתוח קטן ועשו לו צילומים, ואז גילו שבאזור של איבר פנימי מסוים מתחילה להתפתח אצלו מחלה קשה. תאים ראשונים ממאירים מתחילים את הפעילות שלהם, ואין שום סימן, הוא לא הרגיש שום כאב. ורק לאחר שהאיבר הזה מתמלא, אז מתחילים להרגיש משהו, והאיבר הזה כשהוא נגוע באותה מחלה, אין מה לעשות, לא שום טיפול שבעולם, ובדרכי הטבע, אם לא קורה לו נס גלוי, הוא מסיים את חייו תוך כמה שבועות. אבל בזכות אותו ג'אבר אחמדי, הבחנו בצילומים שיש לו את התאים הללו, ומיד טיפלו והצילו את חייו. אין ספק שבשעה שאותו משגיח כשרות בקניוני ראשון לציון הרגיש את הדקירה, אולי בדי הרגיש שזה משהו רע, הרגיש כל כולו כאוב, מתלונן, אולי התגנבה בליבו מחשבה לא טובה, אבל אצלו זה לא לקח הרבה זמן. זה יהיה המצב בכל מה שהעם היהודי עבר, על כל תלאותיו בכל ההיסטוריה. על הכל יברכו לעתיד לבוא הטוב והמיטיב. הכל יוברר רטרואקטיבית כמוליך לטובה, לא כמתוק, גם לא כטעים, גם לא כערב, אבל כדבר שמוליך לטובה. יש פעמים שהבורא נותן לאדם את הזכות או לציבור את הזכות להיווכח בכך בטווח קצר יותר. אצל הרב המשגיח הכשרות הזה, הוא נוכח בכך תוך כמה שעות. אמרו לו, תשמע, מצאנו בצילום משהו לא נחמד, אבל ממש משהו מינימלי שבמינימלי, אבל זה מתפתח מהר, וזה לא מגלה שום סימני כאב. אתה יכול לשלוח מכתב תודה וזר פרחים למחבל הזה, שבזכותו אתה חי. זה המצב של המהפכים הגדולים ביותר, והדוגמיות למהפכים האלה היו הניסים של פורים, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים אימה בשונאים. זה רק דוגמית למה שנקרא אז אפוכה לעמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד שמנבא הנביא צפניה. מהפך, הפכת מספדי למחולי, החודש אשר נהפך להם, מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, מה שכולנו מצפים. מהפך זה לא שינוי, שינוי פירושו, היה צריך להיות לבן, נהיה שחור. היה צריך להיות שחור, נהיה לבן. מהפך פירושו שאותה סיבה שהייתה אמורה להיות סיבה לרע, היא עצמה סיבה לטוב. אותו עץ שהמן מכין למרדכי, הזמינות שלו, היא הפכה להיות סיבה לתליה של עצמו. אותה פעילות עצמה שהמן עולה לגדולה, העלייה לגדולה שלו, היא הייתה סיבת הנפילה. מסגיל הגויים ויעבדם, ויציצו כל פועלי אבן, הם עולים ועולים ועולים, הכל כדי להישמדם עד עד. ככה הנהגת הבורא, וכך היה בגאולת מצרים גם כן, אז אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל עלינו להבין, אל יתהלל חוגר כי מפתח, כשרואים תחלואה, מישהו הביא לי פה רשימה, 26% של נדבקים במקום שנקרא מודיעין עילית, 22% של נדבקים בתפרח, 19.5% של נדבקים באלעד, 19.3% של נדבקים בקריית יערים, 19% בבני ברק, 19% ברכסים, 18.5% ביתר עילית וכן הלאה. הכל מעל ומעבר לאחוז של כלל הציבור. כלומר, הבורא מדבר אל החרדים, הוא מדבר אל מי שמבין את השפה שלו. אני לא מצפה משחקן תיאטרון או משדרן כלשהו או מכל מיני אנשי ממשל ומשפט שיצטרפו, אני מצפה, אבל אני לא כל כך אופטימי שזה יקרה, שהם יצטרפו לתעניות דיבור ולתפילות של כלל ישראל ולעשות חשבון נפש. אולי צריך להפסיק את המחלוקות האלה ואת המלחמות אחים האלה ואת האגו המנופח הזה. לצערנו הם תינוקות שנשבו לבין העמים ולא יודעים בכלל את השפה הזו, זה טורקית בשבילם, להבין שהבורא מאותת. אבל אנחנו, שאנחנו גדלנו וזכינו להינצל מהשואה הרוחנית הזו שפוקדת את העם היהודי ב-200 שנה האחרונות אצל האשכנזים וב-100 שנים האחרונות אצל הספרדים מתוך 3,333 שנות יהדות. שאצלנו קשה לומר שיש בחינה מוחלטת של מחתיו חמור מאורגו, שזכינו להיות ניצולי שואה, שלנו לא קיצצו את הפאות שליחים של ה... סוכנות היהודית וכל אנשי העליית הנוער, שזכינו כן לשמוע מה זה א' ב', שאנחנו לא נבין את המסר ונקפץ באירועים המוניים בתזמורת ענקית ונתחכך זה בזה. למה? לא ניתן לעשות את זה בצורה מצומצמת? לא התחתנו אלפי זוגות בתקופה של השנה האחרונה וחיים באושר ובשלווה כשהיה ציבור מצומצם יותר? למה? משום שזה מגבש איזה משהו? מגבש קהילה מסוימת? רבותיי, למה תתראו? בוכים פה אלפי אנשים ומפחדים לדבר כדי כביכול לא ליצור מחלוקות. ודאי שפיהם של גדולי הדור מנוע כדי לא ליצור מתח. אבל אזובי הקיר מדברים. למה? בפרט שאחינו, צונענו, מחרפנו ומנדנו, שולחים כתבים, שולחים עיתונאים, ומצלמים את הדברים האלה, ומראים את זה למיליוני אנשים במהדורות החדשות של 8 ו-9 ערב ערב. ואני מקבל את התגובות גם באופן אישי. תגידו לי, אתה זה שמדבר וחבריך בסמינרים לחיזוק היהדות והחזרת בנים טועים למקור מחצבתם, ומדבר על חשיבות קדושת החיים? הם נראים כמותך, עם אותם זקנים, עם אותם מגבעות, עם אותם פאות. אתה כנראה או משקר אותנו, או שאתה חי בבועה. למה אתה לא מקים קול צעקה? איפה חבריך? אתה אומר לי תורה, אתה אומר, אבל תבין, על אירועים של קפיצות. איפה אתם? ומדובר על מאות ואלפי אנשים שהשתתפו באירועים של סמינרים לחיזוק היהדות. והוסבר להם עד כמה התורה ובורא העולם ציווה אותנו לשמור על החיים. אין דבר יקר בעולם מאשר חיים, ולכן אנחנו צובנו על ניצול הזמן, כיוון שזמן פירושו חיים. ממה מורכבים חיים? חיים מורכבים משנים, חודשים, שבועות, ימים, שעות, דקות, שניות. כשאני נותן למישהו 5 דקות של תשומת לב, נתתי לו פיסת חיים. לכן הבורא אומר שצדקה תציל ממוות. משום שנגיד בא אליך יהודי, דופק בדלתך, מספר לך סיפור שאשתו חולה והוא חייב 1,000 שקל, והוא אוסף כספים כדי לממן ניתוח. ואתה הולך ונותן לו צ'ק של 1,000 שקל, 500 שקל, 200 שקל, 50 שקל. אתה מרוויח את 5 שקל האלה, או את 1,000 שקל האלה, או את 10,000 שקל, בזה שאתה מקדיש יום. אתה עובד יום שלם, ואתה ביום הזה מייצר 1,000 שקל. מייצר 10,000 שקל, או מייצר 100 שקל. ואתה לוקח את היום הזה מחייך, ונותן את זה לצורך חסד עם יהודי שצריך מימון לניתוח של אשתו. אתה נותן את הדבר הזה לצורך מימון של תשלומי מקולת לבן תורה שימשיך לעסוק בתורה, שזה החסד הגדול 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 ביותר. לשלם לבן תורה את המקולת כדי שיוכל להתחבר לבורא העולם על ידי לימוד התורה ולגונן בזה ולקיים את העולם. יפה. אז נתת לו יום מחייך, באמצעות זה שביום הזה יצרת 10,000 שקל, או 1,000 שקל, או 500 שקל, ונתת לו את 500 שקל האלה. אז מה עשית בעצם? נתת לו פיסת חיים. נתת חיים, מידה כנגד מידה תקבל חיים. צדקה תציל ממוות. והם אומרים לנו, כל אותם מתחזקים בשלבים שונים, גם מחילוניות גמורה, גם ממצב של בלבולים וערבובים מחוגים מערבבים ביהדות והפכו להיות בני תורה אמיתיים שמדקדקים בקלה כבחמורה. מתקשרים אלינו בין ביום ובין בלילה. תראה, אני במקום העבודה שלי. מראים לי אנשים, ואני התחרדתי. מראים לי אנשים בעבודה, תראה. מה זה החתונה הזו? מה זה האירוע של הקפיצות האלה? זה גם מצדיק. זה כבר לא לימוד תורה. זה כבר לא לקיים הבל פה של תינוקות של בית רבן. אתה צבוע. אתה בעד קדושת החיים? אתה גם חיי רגע. אני נהנה הרגע, ולא אכפת לי מה יהיה מחר. הוא שואל אותי, אותו שומע, מתחזק. כבוד רב, מה אני עונה לבוס שלי בעבודה? מה אני עונה? ואני בוכה איתו. תראה, גם לנו יש יצר רע. אתה חושב שיצר הרע זה טאבו לחילונים? לחרדים אין יצר הרע. אין להם ניסיונות. שמעת פעם על המושג שנקרא כל הגדול מחברו? יצרו גדול ממנו. יש ניסיונות. אתה לא יודע באיפה מקום זה תוקף. ולמה זה תוקף. ולא באים פה בבומבסטיות של כתבות ענק, אבל אשמים אנחנו ואשמים וזה. כל אחד יש לו את הרבה שלו, את האדמור שלו, אבל חייבת להיות הנהגה שמתחשבת באלמנט הזה שנקרא למה תתראו, אל תעוררו כתרוג, אל תעוררו שנאה, אל תרחיקו אלפי בעלי תשובה פוטנציאליים שלא שוקלים יותר לבוא לסמינר בגלל המראות הללו. ותצרפו קצת את הכאב שלכם, את הצמצום של ההנאות שלכם למען המאגר הכולל של הסבל של עם ישראל. זה חלק מהנושא של נושא בעול עם חברו. איך אמר ברוך בר, היה אומר, אני לא קורא עיתונים, כיוון שאם אני אקרא עיתון ואני אראה שקרה משהו, אני בוכה כל היום ולא יכול ללמוד. ידוע שרב חיים שמואלביץ לא אמר שיעור באותו יום בישיבת מיר, והיה עצוב ובתחילת הסדר בכה. מה התברר? שמישהו כיבד אותו להיות סנדק בירושלים בברית מילה, והוא מינה אותו אבי הבן איזשהו יהודי שיקח אותו טרמפ לישיבת מיר ויחזיר אותו בתשע בבוקר לתחילת הסדר בישיבת מיר. ואותו נהג ניצל את העובדה שהרב שמואלביץ לידו וסיפר לו את הצרות שיש לו בבית. ורב חיים שמואלביץ עם המוח ולב הנוראים בהיקפם ובגדלותם, הוא כך הרגיש את הכאב שלו ולא יכל ללמוד. לא מסר שיעור באותו יום. למה אותו נהג שלקח אותו 6-7 דקות בירושלים, מאולמי הפריון, לישיבת מיר, לא יכל הרב לי לדבר באותו יום? זה יהודי. אלפים יולדות נאנקות, רחל נעמי נאבקת על חייה, ואתה מקפץ בתזמורת ענקית? הרי עם ישראל הוא אחד. איפה עשה פזורה ישראל? מה עשה זה? שיש לו כאב ברגל, כל הגוף שלו כואב, כך כשיהודי סובל, כל הגוף כואב. איפה הסולידריות עם הציבור? הסולידריות החרדית, מה שנקרא. אנחנו אחראים גם לאחינו החילונים, גם לאחינו הטועים. כל עם ישראל זאת נשמה אחת. ואם יש חילוני או כופר או מחלל שבת, אז יש פגם בקומה של כלל ישראל. הרב שח היה בוכה על כך שבאלנבי יש חילול שבת, ויש שם ילדים וילדות שלא פותחים את היום בשמע ישראל. למה? זה חלק מאיתנו. אנחנו עם אחד. וכשחלק לא יודע מי הוא ומה הוא, אז זה פגם בגוף הכולל, וזה כואב לכל הגוף כולו. כשישנה ציפורן חודרנית באיזשהו רגל, אז זה לא כאב נקודתי בציפורן. כל הגוף כואב בגלל החדירה של הציפורן אל הבשר. איפה התחושה כשזה ברמות כאלה גבוהות שעם ישראל כל כך סובל? איפה התחושה של ההשתתפות? איפה התחושה, הנה גם אני רוצה לתרום 5 גרם בסבל הזה. הוא סובל 2 טון, אני רוצה לתרום 5 גרם. אז אני נמנע מתקהלויות ענקיות. אני נמנע. לא מתגרה ותוקע להם אצבע בעין. התחושות האלה של האחריות, אני רוצה לסכם. א', אני רוצה לסכם את הדברים. הדברים האלה נאמרים, אני הייתי אולי כן קורא, יש לפניי פה רשימה של למעלה מ-100 שמות שרק ביומיים 3 האחרונים פנו אלינו לתפילות ולקבלות. מתחננים. הרב, תעשה טובה, אח שלי, הבן שלי, אשתי. דברים נוראים עכשיו באלעד. המשפחה הנוראית הזו. יודלביץ', יושב יהודי, הרב שמואל יודלביץ', באמצע החיים פתאום אין לו אישה. אין לו אישה פתאום. בית המדרש ברחוב רשבי, פתאום הדמות המרכזית, בן תורה, ירא שמיים, ילדים בוכים, מתקשרים השבוע, אתמול, שלשום, תגיד, אתה יכול לדבר עם הילדים האלה? פתאום אין אמא. ואלה קופצים? עם תזמורת סוערת, ומחוקחים זה בזה, ומנשקים זה את זה. הייתי מציע להביא את התמונה של היתומים שם, באמצע אולם החתונות. זה כואב. יש פה כמה מרכיבים. המרכיב הראשון, כשעם ישראל נמצא בצרה, כל אחד צריך להקטין קצת את כמות ההנאות שלו. רק הבורא יודע, שלא יעשה מזה שום צלצולים ופעמונים לאף אחד אחר. רק הבורא יודע בדיוק מה הוא קצת מצמצם מהנאותיו. 2. לא להרגיז ולעורר כתרוגים וליצור מצב של שנאה נוראית. יש בזה משום גירוי הדוב למה תתראו? אל תתבלט במצבך הטוב לעומת אחרים שסובלים. וכאן זה מקבל משמעות מאוד פרובלמטית ומורכבת. והדבר המרכזי, לבוא ולפנות לבורא העולם, כל אחד בביתו, ולבקש, אנא השם, קלטנו את המסר, אין בנו מידת אכזריות, אנחנו לא מתייחסים לסטטיסטיקות, אנחנו יודעים שיש כאלה שמתרברבים ומדברים על חיסונים וחיסונים, ואומרים אנחנו מאחורי ועוד שנייה מאחורי זה, וזה מעורר כיתרו כביכול, בעוצם ידינו פתרנו את הבעיה. לא, לא, לא. אנחנו יודעים שיש מוטציה אפריקנית ומוטציה ברזילאית ומוטציה בריטית ואין ספור מוטציות נוספות שמי יודע אסור לפתוח פה לשטן. ואנחנו לא יודעים כלום איך מתנהלים מול זה. פונים רק אלינו, רק אליך. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. הצילנו נא. שנזכה לישועות בקרוב, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.